אהלן כולם, ברוכים הבאים לאינוויסטקאסט. כאן פלג דודוביץ', שותף מייסד ומנכ"ל פרופדו, העוסקת בתחזיות בינה מלאכותית להתפתחות מחירי דירות. ואיתי אביב גרינברג, מנהל ההשקעות בחברת רנטפו, שהיא גם נותנת החסות לפרק. רנטפו היא פלטפורמה להשקעות חכמות בנכסים מניבים בנדלן, תוך שירות וניהול מוקפד מקצה לקצה. היכנסו לרנטפו.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, נזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינוויסטקאסט בפייסבוק. ועכשיו לפרק חדש של אינוויסטקאסט.
אהלן פלג.
היי אביב, מה העניינים?
מעולה, מה המצב?
פעמיים בשבוע, פעמיים כי טוב, היינו ביום ראשון, עכשיו חמישי.
כיף גדול, כיף גדול להיפגש פעמיים בשבוע, כיף גדול להקליט פרק, סליחה, יום חמישי שמח לכולם. נתחיל לדבר, שנייה לפני שנדבר, נדבר על הכנס שאנחנו מרימים. אז בגלל ההצלחה של הכנס הקודם, ובגלל שקיבלנו כמה בקשות מהרבה אנשים להרים עוד כנס, אנשים שפספסו את הכנס הקודם, אנחנו מרימים עוד כנס על פולין. פולין, השוק הפולני, הכלכלה הפולנית, ניתוח השוק הפולני, מה קורה עם הנדלן בפולין? מתי זה קורה? ב-29 ליולי, עוד שבועיים, יום חמישי, בשעה 8 בערב. ניתן את כל הפרטים בקבוצת הפייסבוק של אינוויסטקאסט, ונראה אתכם שם.
מומלץ, מומלץ. אני חייב להגיד ששוב, אין הנחתו מעיד על עיסתו, אבל הכנסים שלנו מיועדים לתת ערך לאנשים ולתת ידע. אנחנו נתחיל שם שווקים, נתחיל שם את ורשה, נתחיל את לודג', ממש ניתוח מעמיק. אז כמובן מי שמחפשים הזדמנות השקעה מקומם שם בכנס הזה, אבל גם מי שסתם באים ללמוד, רוצים ללמוד קצת על איך אנחנו חושבים ואיך חושבים על שוק הפולני.
וגם איך מנתחים שוק.
איך מנתחים שוק, זו הזדמנות נפלאה, אז תירשמו, תצטרפו לכנס, נשמח לראות אתכם שם.
יס, נראה אתכם בעוד שבועיים. יאללה, בוא נתחיל, פרק 136.
כן, מספר עצום.
על מה מדברים היום?
אנחנו היום מדברים על בעצם שאלה שאני חושב שהרבה אנשים, אתה יודע, נמשכים לנדלן בגללה. וזה איך מתעשרים בנדלן.
Yes.
כי אנשים אומרים, אתה יודע, יש את האנשים האלה שהם עשירים ככורח, והם נדלניסטים בבסיס שלהם. איך זה קרה? כאילו, איך אני נהיה עשיר מהדבר הזה שנקרא נדלן?
הרבה ספרים נכתבו בנושא.
המון ספרים נכתבו, ואנחנו בפרק הזה ננסה להסביר. ננסה להסביר שנייה את העניין הזה של איך להפוך להיות עשירים בעקבות נדלן, האם זה בכלל אפשרי, כמו שחושבים? אולי כן, אולי לא. ואם זה אפשרי, באיזה מצבים? ובאיזה מצבים זה פשוט לא אפשרי. נדבר על זה.
ובמה זה כרוך,
למה זה בעיקר. כרוך, בהחלט.
יאללה, אז בוא נתחיל. אנחנו, איך שראינו את זה, יש שני מסלולים, נקרא לזה, לכל מה שקשור להתעסקות עם נדלן.
נכון, ממש כך. יש את העיסוק הפסיבי, ויש את העיסוק האקטיבי. העיסוק ההשקעתי, והעיסוק היזמי. בסדר? העיסוק הפסיבי, ההשקעתי, זה עיסוק שבי דפינישן, בהגדרה שלו, לא יהפוך אתכם לעשירים.
זאת אומרת,
רק מזה, כאילו, אתם יכולים להיות, שוב, חשוב להגיד, יש בקרבנו יזמי טק, ויזמים בתחום האינפרסטרקצ'ר, ויזמים בתחום, אני לא יודע מה, כל אחד התחום שלו. אם יש לכם חברה או עסק או פעילות בתחום אחר, ואתם גם משקיעים פסיביים בנדלן, אתם יכולים להיות יופי של עשירים מהתחום פעילות הרגיל. אבל מהנדלן עצמו, אתם לא תתעשרו אם אתם תהיו משקיעים פסיביים. ההתעשרות עצמה זה לא זאת אומרת, זה, בוא נגיד, אולי יש איזה מישהו שבאופן מקרה, אבל הרוב המוחלט, כמעט סופי של האנשים, לא יכולים להתעשר מהשקעות פסיביות בנדלן, פשוט בגלל שהשקעות פסיביות בנדלן, הצועות והמספרים הם פשוט כאלה שהם צמיחה יותר איטית, זה השקעה יותר סולידית, זה נבנה לאורך זמן. גם מי שהולך למסלול ההשקעתי פסיבי בהשקעות יזמיות, הוא הולך למקום מורכב מאוד, שבסטטיסטיקה היא לרעתו מאוד, והוא בטח לא יכול להתעשר מזה, בטח לא לאורך זמן. הוא יצליח אולי עסקה 2-3 עד שזה ייעצר, אז בוא נגיד, אם אתם הולכים למסלול הפסיבי, לא ניתן להתעשר בנדלן.
אגב, דווקא לגבי המסלול האחרון שם, אתה הפסיבי,
הפסיבי אבל שאני משקיע במיזמים.
אז צריך להגיד, אנחנו באמת קוראים המון כתבות בעיתון על כל מיני,
הנה, אפילו הבוקר היינו שנינו,
נכון, על מקרים שבהם קרן מסוימת של השקעות בנדלן הבטיחה נתוני תשואה פסיכיים ביחס להשקעה פסיבית בנדלן, 19%, 18%, 16% תשואה שנתית, ובסוף מה שקרה, היה מקרה אחד, שניים, שלושה שבהם, אפילו חלק גדול מהקרן נעלם.
כולה ירדה לטמיון.
וזה המקרה אחד, כאילו מאוד מאוד קיצוני, חד משמעית, זאת אומרת, במספרים כאלה, אנחנו תמיד אומרים, אתם לא תוכלו, כמשקיעים פסיביים, מה שנקרא לנצח תמיד. זה לא יעבוד לאורך זמן.
בדיוק, אז אל תנסו להתעשר מהשקעות פסיביות בנדלן. תנסו להבין את היתרונות של השקעות פסיביות בנדלן כפסיביות, כיותר סולידיות. שוב, זה לא אומר שתלכו להשקעה של 1.25% תשואה כמו אג"ח של זה, אבל תלכו להשקעה שהיא השקעה יותר מעניינת בנדלן, שיכולה להניב 8, 7, 6, כאלה מספרים של אחוזי תשואה, זה אחלה. ללכת למקומות הגבוהים זה מבטיח במספר, בעסקה החמישית שאתם כבר כנראה טיפלו. ולכן, אם אתם מבינים, יודעים להכיל את הסולידיות שבנדלן, השקעה פסיבית זה מסלול מצוין, ואנחנו מודדים אנשים להשקיע פסיבית בנדלן. שיהיה ברור, גם בישראל, גם בחול, יש אפיקי השקעה נהדרים, פסיביים. לא מזה, אבל תתעשרו במובן הפרק הזה. הפרק הזה מדבר על התעשרות, ואולי כדי להבין שיהיה מה זה התעשרות, כי אתה יודע, עשיר זה מי ששמח בחלקו. אנחנו נראים פה על התעשרות שהיא התעשרות של מזוודות של דולרים, של מטוסים פרטיים, של מסעדות שף עד יומכם האחרון. על זה אנחנו נראים התעשרות ברמות הכי הכי גבוהות. ביליונרס או מולטי מיליונרס שיושבים על מאות מיליונים, הדרך להגיע לשם היא לא בהשקעות פסיביות בנדלן. מי שלא הכיר את זה, אז breaking news.
סבבה, אז אנחנו רוצים להיות עשירים, הבנו שבהשקעה פסיבית לא נגיע לשם.
זה מותיר אותנו עם המסלול היזמי.
אוקיי.
תראה, המסלול היזמי זה בעצם המסלול העצמאי. בוא נקרא לזה, יזם הוא כאילו כל מישהו עצמאי לצורך, אני לא חייב להיות פסיבי, פשוט אקטיבי במה שהוא עושה. עכשיו כאן צריך שנייה רגע להבין. יש שני סוגים, בסדר, גם יזמים, יש שני סוגים של מתודות. יש מתודה אחת שאומרת, שמה, אני אעבוד מאוד, 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 מאוד קשה. אני אעבוד יום ולילה, אני אקרא, סליחה את הביטוי, אקרא את הישבן, אני ארוץ, אתרוצץ, אני אהיה ראשון בכל עסקה, אני אעבוד מאוד, מאוד קשה, עבודת כפיים, אני לא אקח סיכונים. חשוב להגיד, אני לא אקח סיכונים על עצמי, כי אני אפצה על אי לקיחת הסיכונים באמצעות עבודת כפיים. מה זו עבודת כפיים? בוא ניקח רגע מתווך, כן, שזו דוגמה יפה בעיניי, מישהו שהוא עצמאי בנדלן, אפשר לקרוא לו יזם בנדלן, כי מתווך הוא יזם. למה הוא יזם? כי הוא החליט לא להיות שכיר, החליט ליזום, מקים משרד תיווך, פועל באופן עצמאי, הולך קוטט רגליו עכשיו, מקטט רגליו. עכשיו, בוא נגיד שאנחנו מדברים על מתווך על חלל, מתווך ברמות הכי גבוהות שיש. זה מתווך כזה שקם ב-5 בבוקר, אחרי שהוא קרא את כל השכונה, עבר בית בית, מכיר את כל השכנים, מתחבב על כל השכנים, הוא הראשון לכל עסקה בשכונה הזאת, בעיר הזאת. אין עסקה שלא עוברת דרכו, הוא יודע להביא 5 עסקאות בחודש. כי נביא פה נתווך מטורף. והחמש עסקאות האלה בחודש מביאות לו כל אחת עמלה של 50,000 בחודש. הבן אדם סוגר את החודש עם 250,000 שקל עמלות על התיווך שלו. שזה למעלה מ-2.5, 3 מיליון שקל בשנה של עמלות שהוא מקבל בזכות כל העבודה.
שזה הצלחה קיצונית.
זה הצלחה יוצאת דופן בשוק התיווך. נדירים המתווכים העצמאים היחידים, כי יש הרבה שעובדים בלהקות. כשאתה עובד בלהקות, אתה תצליח להגיע לכזה מסה יפה, אתה תתחלק עם אנשים בעמלות. אני מדבר על מתווך יחיד שעובד לבד ומביא את התוצאות האלה, מאוד מאוד קשה. זה ממש הדובדבן שבקצפת של המתווכים. שימו לב כמה נשאר לו בסוף. אז הוא הכניס 50,000 בחודש, בואו נוריד מע"מ, בואו נוריד מס הכנסה. הכניס 250,000 שקל בחודש, בואו נוריד מע"מ, נוריד מס הכנסה. נשאר לו בערך 100-150,000 שקל, שזה מדהים, זה מטורף. 100-150,000 שקל זה מזכורת של מנכ"ל בנק, בסדר? קודם כל, שוב, אנחנו עוד לא אומרים, מאוד עד, מאוד עד כמעט בלתי אפשרי להגיע לשם, אבל מדווח סופר מוכשר. האם הבן אדם הזה הוא עשיר במובנים שהרגע אמרנו של מטוסים פרטיים ו... חי את החלום וקונה מלונות בווגאס? תשובה, כנראה שלא. זה לא יספיק. זה יספיק לחיות ברמת חיים סופר דופר גבוהה. אגב, במציאות הישראלית, לא עכשיו, בואו, זה גם לא ייתן לו דירה, קומה שלמה, 360 מעלות מול הים ביפו, זה כנראה לא יספיק לזה. זה יספיק לו לקנות דירה, לחיות חיים עשירים מאוד, טובים מאוד בישראל, אחלה, הכל בסדר, אנחנו לא דואגים לו, אבל זה לא המספרים של עכשיו מטוסים פרטיים כאמור, זה לא הדרך להתעשר. עכשיו שוב אנחנו אומרים, מתוך כל המתווכים והעצמאים והיזמים הקטנים וכל מי שיוצא לדרך, כדי להיות זה שמגיע לקצה הפסגה שהרגע דיברתי עליה, זה שמגיע ל-250,000 שקל הכנסה בחודש, אני צריך להיות אחד מתוך 7,000 או משהו כזה. זה כאילו, זה פסיכי, זה סיכוי מאוד מאוד נמוכים, קשה מאוד לעשות את זה. נכון, יש גם, דיברנו על זה גם לפני השידור, שנגיד בהוליווד יש מתווכים שיושבים על, אתה יודע, על כל העסקאות של הבברלי הילס וכל העסקאות של מליבו, שהם, אתה יודע, נכסים של עשרות מיליוני דולרים נכס, והעמלה שם יכולה להיות גם ל-5-6% עמלה. כן, הם יכולים להיות, אתה יודע, מולטי מיליונרס מעסקאות נדלן. אבל זה מאוד מאוד מעטים בשוק של, בשוק ארצות הברית של 400 מיליון תושבים, זה מאוד קשה להיות אותו, אותם, לא יודע מה, 10, 20
וגם בישראל אין כמעט שוק כזה. אבל בוא
קצת
נדבר.
בצלי הפיתוח, סביון, שמריהו, זה מקומות טיפה יותר, אבל גם כמה כבר עסקאות יש שם.
בדיוק.
כמה כבר עסקאות יש שם.
בוא ניתן דוגמה דווקא מתחום של יזמות בפיתוח נדלן. כן. זאת, בוא ניקח יזם, כמו שאתה אומר, עדיין בקטגוריה הזאת, זאת אומרת, יזם שעכשיו לא רוצה...
של העמל, כן, של עבודת כפיים.
כן, בדיוק, אמל כפיו, שלא רוצה לקחת סיכונים, אז הוא יעבוד לצורך העניין, יקים צוות קטן, ישלים את הפרויקטים שהצוות הזה משלים, לא יודע, פרויקט אחד, שניים, שלושה בשנה, נכון?
נגיד שיפוץ של דירה, איזה קונה איזה...
שיפוץ של בנייה, או בנייה של וילה כזאת,
בנייה של וילה, או בנייה של איזה בניין קטן, בנייה רבועה של 4 דירות.
אז איזה רווח הוא יכול לצפות? זאת אומרת, מסדר גודל כזה של פרויקטים, שוב, השאלה אם זה מגיע לרמות עושר שאנחנו מדברים עליהם, או שצריך משהו
מעבר. אז בוא נעשה את החשבון על שיפוץ של דירה, ועל עסקאות כאלה קטנות, של פה ושם כמה דירות שהוא מצליח לעבוד ולסדר בשנה. תראה, הקפסיטי של בנם כזה, עם צוות שבוא נגיד שני אנשי שיפוצים, אדריכל ועוד כמה יועצים, הקפסיטי שלו זה, בוא נהיה ריאליים, 5 פרויקטים בשנה, זה נשמע לי די קשה, די מורכב להגיע לכזה כיף, כי כל פרויקט מצריך שאני אהיה שם boots on the ground, מה שנקרא, אני צריך להיות
כסף.
שם בשטח, אני צריך זמן, כסף, אנרגיה, משאבים, דירה שמשפצים, עכשיו זה לא יכול שתשפץ את עצמה לבד, אני צריך להיות שם...
עליות של הצוות, עליות של החומרים,
של הצוות,
עליות של הבנייה.
אני צריך להיות פיזית להיות נורא, זאת אומרת, אני יכול, נגיד, לגלגל 5-6 עסקאות כאלה בשנה. כמה הרווח של אחד כזה כבר בעסקה? כמה כבר הרווח? נגיד, רוב הרווח הולך לבעל הקרקע, זה שהזמין את השירות. אני, כמי שהיזם של הדבר הזה, או מי שמתכלל לו את הדבר הזה, לוקח את החלק שלי, כמה עשרות, לא יודע, מאות בודדות של אלפי שקלים מעסקה. אז שוב, אז אני מגיע בסוף לכמה מאות אלפי שקלים, ואם אני ממש, אתה יודע, יסודי, עובד הכי מסודר בעולם הכי טוב, בעולם הכי משקיע, אני קם בחמש בבוקר, שוב, קורע את הישבן. במשך כל השנה אני מצליח להביא, שוב, 100-150 אלף שקל הכנסה בחודש, שזה, שוב, זה מאוד מאוד נדיר, כעצמאי להביא דבר כזה. באופן עקבי, עם דיל פלואו רציף לתקופה ארוכה, זה הסכום. עוד פעם, בואו נעשה את הנטו ממע"מ, נטו ממיסים. שוב, נשאר עם 100 אלף שקל נטו שיש לי בחודש, מלא כסף.
אחלה, צריך להגיד.
אחלה באחלה, לא מטוסים פרטיים, שוב.
לא רמה של התעשרות.
מה אנחנו מנסים להגיד בנקודה הזאת? שכדי להתעשר, לא מספיק להיות עמל, איש עבודה, קם בממצאת החמה, כאילו, אתה יודע, כאילו, כל התזה הזאת של צריך להיות נורא 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 משקיע, נורא נורא יסודי וגם ישר והגון, לא מספיק כדי להיות עשיר כקורח. זה פשוט לא מספיק. כדי להיות עשיר כקורח, אם זו המטרה של מי מהמאזינים שלנו, לא בטוח שזאת המטרה הנכונה, אולי גם נדבר על זה בסוף, אבל אם זו המטרה של מי מכם, גם מזה לא תבוא הישוע. זה יכול להיות אחלה מקור הכנסה, אם אתם מצוינים בזה. ואם אתם עבדתם מאוד מאוד טוב כל הדרך, והייתם ללא תקלות וללא בעיות, ושוב, אנחנו נורא מקצינים פה גם את הדוגמאות, מאוד מאוד קשה לייצר 100,000 שקל בחודש, גם למתווך הכי טוב בעולם, וגם ליזם הכי טוב בעולם. מאוד מאוד קשה לייצר את הסכום הזה. באמת. אז כאילו, זה אחד מאלפים שינסה. אז, וזה עדיין לא מספיק. צריך משהו אחר. צריך משהו אחר, ועכשיו אולי נגיע לדבר הזה, לדבר האמיתי.
הפרק בחסות מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל, מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס, והכל בחינם. חפשו בגוגל מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל.
הדבר האמיתי נעוץ במינופים. כן, במינופים, וצריך לומר שבמינופים האלה, כשאומרים מינוף, כשאתם חושבים על מינוף, אתם חושבים על רוב המאזינים, הם חושבים על מה שהם שומעים בכל מיני, אתה יודע, הדרכות, הרצאות, תמנף, תעשה על קרן השתלמות, קרן פנסיה, פה דירה, שם דירה. חבר'ה, זה לא הסקיילים האלה בכלל, זה לא קשור בכלל למינופים האלה.
ברמות התעשרות כאלה.
לא מדברים על זה בכלל, זה, הכוונה למינוף בהקשרים האלה, זה מינוף באופן פירמידיאלי כזה, פונזי סקים כזה, מינוף על מינוף על מינוף, סדרה של 5 אול-אינים בהיקש מתחום הפוקר, 5 מקרים שבהם שמתי אול-אין על התוצאה, על הרווח של המינוף הקודם. זאת אומרת, אני צריך לצלוח, סתם אני זורק מספר, 5 שלבים שבהם מינפתי את החיים שלי, הייתי כל כולי אול-אין באיזושהי עסקה, הצלחתי, קיבלתי את הרווח, ואת כל הרווח שקיבלתי, הכנסתי אול-אין עוד פעם לתוך עסקה, הצלחתי שוב, אתם צריכים להבין שסטטיסטית זה מאוד מאוד קשה להצליח את הראשון. מה זה קשה? 20%, 30%? מה?
כי אנחנו מדברים פה על פרויקט של יזמות בנדלן. ותמיד אנחנו מדברים על זה, יזמות בנדלן, וזה אחלה, אני לא אומר שום דבר נגד זה, כן? אבל צריך לקחת בחשבון שבעולם היזמות, הסיכונים עולים, לכן גם פוטנציאל הרווח הוא גבוה יותר, אבל הסיכונים עולים, ולכן אתם לא יכולים להניח הנחת עבודה שתצליחו 100%. ופה אתה אומר שבעצם צריך שכל פרויקט יצליח ב-100% כדי שממנו נמנף את הכספים שנוכל לחלץ לפרויקט היזמות הבא שאנחנו מתחילים, כן. כדי שאחרי זה ממנו נוכל לחלץ לפרויקט ככה כל פעם לגדול, כי אמרת באופן של פירמידה, זאת אומרת שהפרויקט הבא כבר יהיה גדול יותר משני הפרויקטים הקודמים, כי חילצנו את כל הכספים שלהם.
בוא ניתן דוגמה, יאללה. פשוט דוגמה מספרי פשוטה. נגיד שיש לי 1,000,000 שקל הון עצמי, איך? נגיד לכם איך. הלכתי לדודה והדוד, הלכתי לסבתא, הלכתי להוא, הלכתי להם, הלכתי לכל העולם שלי, הלכתי, הבאתי 1,000,000 שקל. אני יזם בנשמה. אני הולך, מתחיל ב1,000,000 שקל. יכולתי גם להתחיל, אגב, ב100,000 שקל, הייתי עושה עוד שלב. אבל חסכתי לכם את השלב הראשון, עזבו. ישר קפצתי למים עמוקים ל1,000,000 שקל. אני קונה מגרש שעולה 3,000,000 שקל, ועוד קונה, ועוד בונה בו עוד 2,000,000 שקל. כלומר, אני נכנס לפרויקט של 5,000,000 שקל עלויות. 1,000,000 שקל הון עצמי. בנק נותן לי פה 80%, אז בעצם הבנק נותן לי 4 מיליון, השקעתי מיליון, וכל הדבר הזה, מה שאני מביא לי בסוף, 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 אם הכל עבר חלק, 1,000,000 שקל רווח. זאת אומרת, עבדתי מיליון, קיבלתי 1,000,000 רווח, החזרתי את המיליון לכל...
שאני אגב צריך להגיד, אם הרווחת, זה תשואה פנומנלית, כי עשית 200% תשואה נכון, בעצם. סבבה.
הרווחתי על כל הדבר הזה, אחרי שהחזרתי, הרווחתי את המיליון שלי, נשאר לי 2,000,000 ביד, כי היה לי 1,000,000 בהתחלה, הרווחתי 1,000,000 על ההשקעה, אז יש לי 2,000,000 ביד, נכון? עכשיו, אחרי שהחזרתי את ה... כמובן, סך הכל היה לי 3,000,000 שקל שקיבלתי. בסדר? החזרתי אחד, נשארתי עם 2. עכשיו, שימו לב מה קרה, הכפלתי את ההון העצמי שלי ממיליון ל2 מיליון, זה הרווח שלי. עכשיו רק תשימו לב משהו קטן. אם העלויות היו לא כמו שתכננתי, איפה הרי הבעיות במיזמים? למה היזמים אוכלים אותה הרבה פעמים במיזמים? ולמה יש בעיות? כי כל הגורמים בדרך הם גורמי חוב ברוב המקרים. יש את הדודה והדודה, בני משפחה, friends and family וכל השאר. יש את הבנק, שאיתו אני לא מתעסק. יש עוד ועוד אנשים שכולם נתנו לי הלוואה עד שהשאירו לי את המיליון. הם אני צריך להחזיר להם, בסדר? אם אני רוצה ללכת בפסח לשבת עם הדודה לצחוקים, אין צחוקים, אני לא מחזיר לה. אז אני צריך להחזיר לה. אם העלויות של הפרויקט היו קצת יותר יקרות, אני סופג את זה, מהמיליון רווח שלי.
אגב, הדודה בהקבלה לעולם העסקי, כנראה מתי שאתה לוקח מהדודה ואתה לוקח משחקנים בשוק.
חכה, אנחנו מגיעים לפה, חכה.
אחי, אני רק אומר שאתה שחקן חוזר, כלומר שפעם אחת אתה לא מחזיר, אף אחד כבר לא ייתן.
אף אחד כבר לא ייתן, אז כבר אנחנו מגיעים לשלב הבא של המינוף. אבל שנייה, רק שתבינו, מינפתי בהתחלה על חשבון דודה ודוד, כדי להביא את המיליון, היה לי נגיד איזה 200,000 שקל עצמי משלי, ועוד 800,000 שקל מכל מיני חברים, החזרתי להם את המיליון. אגב, גם התעלמתי פה מריבית, וזה עזבו, נגיד, החזרתי להם את המיליון. החזרתי לבנק את חלקו, אם היה עלויות עודפות בפרויקט הזה, עלויות שיפוץ, עלויות בנייה, בלגנים, אגרות, דברים כאלה, פתאום איזה מס שלא חשבתי עליו. כל הדברים האלה אוכלים לי מהרווח, צריך להבין. ולכן אם כל הרווח שלי בפרויקט הזה היה מיליון, והיו פתאום עוד עלויות שהתווספו 300,000, אז כל הרווח שלי הצטמק ל700,000. סבבה? אז מבינים את החישוב. יפה. אז לקחתי, נגיד הכל עבר חלק, לקחתי את המיליון, הגדלתי אותם ל2 מיליון. אז עכשיו יש לי 2 מיליון. מה עושה יזם? יזם, הוא לא עוצר כשיש לו עוד מיליון. יזם מה שהוא אומר, הוא אומר, רגע, רגע, רגע. רק היא טוב. בסדר? הוא יכול לעצור במיליון הזה, ואז הכל בסדר. כאילו, ימשיך את חייו. זה מה שאמרתי לכם קודם, 100,000 שקל האלה בשנה. הוא יכול. והוא לא יעצור במיליון. כי מה הוא יעשה? ייקח את המיליון האלה הנוספים שהוא הרוויח, ואז הוא יגיד, עכשיו יש לי כבר 2 מיליון. את השני מיליון האלה, אני תוקע עכשיו בפרויקט חדש. אז עכשיו הוא משקיע 2 מיליון שקל, מביא מבנק 8 מיליון. בסדר? מביא 8 מיליון מהבנק, כדי שיהיה לו 10 מיליון שקל עכשיו הון להיכנס בו. כלומר, כל פי 2. ונכנס עוד פעם לפרויקט מטורף. ועכשיו הוא רוצה לצפות לקבל עוד 2 מיליון על ה2 מיליון שהיו לו, כלומר, לגדול ל-4, או לגדול אפילו ל-5, או לגדול ל-8, לא משנה מה הצועות שהוא רואה פה. ולכן הוא מכניס את הכסף הזה עוד. עכשיו, נגיד שגם את השלב הזה הוא צלח. ועוד פעם אני מזכיר לכם, יש לו עלויות עודפות, זה אוכל לו מהרווח של ה2 מיליון שהוא צופה לקבל. לכן זה נוגס לו בזה. בכל מקרה, נגיד הוא עבר גם את השלב הזה, הוא נכנס לשלב השלישי. עכשיו יש לו כבר 8 מיליון, או כבר לא זוכר כבר כמה יש לו.
10 מיליון.
10 מיליון, נגיד, יש לו רווח.
רווח 8 מיליון, סליחה.
נגיד, לא משנה, 8 מיליון רווח, את ה8 מיליון עכשיו הוא תוקע בפנים. כלומר, תבינו שהאדם הזה צריך לעשות רן של עסקה ראשונה ששמת מיליון, אחר כך 2 מיליון, אחר כך 4 מיליון, אחר כך 8 מיליון, אחר כך 15 מיליון, אחר כך 40 מיליון. וכל פעם מחדש, את הרווח שיש לו, קצת הוא משלם לעצמו משכורת. אגב, יזמים בדרך כלל משלמים לעצמו משכורות נמוכות בהתחלה. כלומר, הם לא חיים פה עכשיו בלוקסוס, כי הם צריכים את הכסף הזה כדי לקיים את העסק שלהם. אז לכן הוא קצת מקבל משכורת, קצת הוא עושה אקזיט קטנטן. כמה 10,000 שקלים מכל עסקה כזאת, האקזיט שלו רק כדי שיהיה לו מה להכיל את הילדים. מגיע בסוף לעסקה השישית, יכול להיות שהעסקה השישית כולה, מישהו הקצת אותו, היא נפלה, כל העבודה שלו הייתה לחינם. צריך להבין שאם הוא נפל בעסקה השישית, שמת 40 מיליון שקל אלה, ואיכשהו הייתה איזושהי בעיה עם הקרקע וזה הסתבך, הכל ירד לטמיון. בכל אחד מהשלבים האלה, הכל יכול לרדת לטמיון. הכל. רק אם הוא צולח עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, אז הוא יכול כבר לקנות קרקעות שהן קרקעות גדולות, ובשביל זה הוא לא יספיק לו מהבנק שייתן לו 200 מיליון שקל, כי הוא לא יכול שבנק ייתן לו 200 מיליון שקל, הוא חייב לעשות מה? הנפקה. חייב ללכת למספרים הגדולים. ואז אתם קוראים עליו בעיתון כאיזשהו יזם שעשה הנפקה, שכבר, כן, שכבר יש לו חברה בשווי של 2-3 מיליארד שקל, והוא כבר עושה טס מטוסים פרטיים וחי את החלום, כן? אז זה המקום שבו אנחנו נגיד, הנה כבר בן אדם הזה שיחק אותה.
אגב, זה פירמידה משני כיוונים. אחד, כמו שאמרת, שקופצים מנכס לנכס, זאת אומרת, יש מקפצה מאוד משמעותית בגודל של ההשקעה ובשווי של ההשקעה, אבל גם, זה פירמידה מהבחינה הזאת, שהרבה מאוד מתחילים למטה, אבל מעט מאוד מאוד מגיעים למקום שבו אמרת שהוא עושה את ההנפקה לצורך העניין, שם נמצאים מעט מאוד אנשים. ביחס לכמות שהתחילו.
מעט מאוד אנשים, זה כרוך ב... עכשיו, תבינו שהנזקים, הלחץ והחששות והאימור, וצריך להבין, כמו שאתה אמרת גם, איזו נקודה, זרקת אותה ככה, והיא נקודה סופר חשובה. יש פה גם את הנושא הכספי. אני הרי, יש לי ערבויות. לא חרה לי הזה של הפירמידה הזה שקראנו לזה. אגב, זה לא פירמידה במובן של הונאה.
כן, גם
זה פשוט פירמידה במובן. במובן של כמו האופן שבו הפירמידה עובדת. מתחילים בקטן ואז הולכים וגדלים, כן? בהיקפים. אבל הנקודה היא שבתהליך הזה, אני נותן, לוקח הלוואות, מתמנף, ממנף הכל. כל פעם אני עושה all in, תבינו זה, all in, על all in, על all in, על all in. גם כשהצלחתי, אתם צריכים להבין, יש לך הנחת רווחה אחרי העסקה נגיד השלישית. אתה אומר, כבר הצלחתי 3, יש לי פה 8 מיליון שקל, וואו, 8 מיליון שקל, אבל אתה אומר, לא, אבל עכשיו הציעו לי קרקע ב100 מיליון שקל, מה לא נקנה? נשים את ה16 מיליון שקל שאני יכול להביא, ניקח 8, נשים את ה8 שהרווחתי, ואות ה8 המקורים, נשים את ה16, נביא מהבנק את השאר, ונלך על זה בענק, ככה חושב יזם. וכל פעם הוא עושה את העולין הזה, וכל פעם זה המהלך הזה הנוסף, שהוא צריך לצלוח אותו, ואז הוא ערב אישית. זה לא רק הוא ערב אישית. מי עוד ערב אישית? המשפחה שלו ערבה אישית, הילדים שלו ערבים אישית, כולם ערבים אישית, כי אם זה לא יקרה, אם זה לא יצליח, אם הוא מחר הבן אדם הזה לא מסוגל לסגור את ההלוואה, את ה-80 מיליון שקל הלוואה שהוא לקח שם מהבנק, הוא צריך לסגור את הבסטה, אין, הוא פושט רגל. עכשיו, יש עוד בעיה פה. זה לא רק העובדה שהוא פושט רגל, ושהוא קשל בעסק הזה, ואתה יודע, נדלן לא בשבילו יגידו. אפילו שהוא כבר היה מספר בשלב הרביעי מתוך 7, נגיד, של הרן הזה, או 50 מתוך 6. בסדר שתבינו, זה מאוד מאוד קרוב לסוף. הבעיה שתהיה לו אותה בעיה, הוא התחיל גם מאפס בשלב הבא, כלומר, גם בעסקים החדשים שיעשה. הסתכלו עליו בצורה קצת שונה, לא ייתנו לו יותר בקלות האשראי, כלומר, הפגיעה היא גם במוניטין שלו, ובקשרים שלו, וביכולות שלו אחר כך להמשיך ולעשות את זה. זאת אומרת, המחירים שמשלם אותו יזם, אם זה לא מצליח, הם מחירים מאוד מאוד גדולים. המינוף על המינוף על המינוף על המינוף, זה המקום שבו הוא לוקח את הסיכונים. ולכן, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה שהגיע לקצה, לפסגה. הצליח להגיע באמצעות שורה ארוכה של מינופים, ואנחנו רואים, בוא נע, הבן אדם הזה מיליארדר, שיחק אותה איזה תותח, איזה אלוף, כל הכבוד לו. מה שאנחנו לא מסתכלים, זה על כל אותם אנשים שרצו אותו בתחילת המהלך הזה, שחצו להגיע כמוהו לאותה נקודה, והיה להם פשוט את החוסר מזל. ולכן, פה גם נכנס האלמנט שלא מספיק כישורים, יכולות, מוטיבציה גבוהה. קשור גם העניין של המזל, קשור גם העניין שאני אצליח לעבור את הרלי הזה, רן אחרי רן אחרי רן, עסקה אחרי עסקה אחרי עסקה אחרי עסקה, שאני אצליח לעבור אותם בלי ש... משהו פוצץ לי את הבלון הזה של ה...
בלי תקלה משמעותית, כי תקלות תמיד יהיו, אבל בלי איזושהי תקלה משמעותית, ואנחנו נראה פה על המון עסקאות מורכבות, ככה שהסיכוי שתהיה תקלה משמעותית הוא גבוה יחסית.
מאוד.
לכן מרכיב המזל פה נכנס בצורה, אפשר להגיד, די חזקה.
כן, זה מאוד מאוד נכון, ואני חושב ש... תשמע, זה קשה לאנשים לפעמים להבין, כי אנשים מסתכלים הרבה פעמים... ואני רואה את זה המון גם בעולם הטק, וזה, כי זה די דומה, רק שזה, בעולם הטק זה פחות על מינופים ויותר על, יותר על השקעות הון, השקעות אקוויטי.
השקעות הון סיכון.
אבל זה אותו דבר, בגדול זה אותו דבר, כי זה בסוף אותו סיפור. אני רואה הרבה מאוד פעמים אנשים שמסתכלים כאילו על, על איזושהי הצלחה של חברת טק ושל היזמים שלה, ומנסים להסיק מזה משהו על הסיכויי הצלחה. כאילו, אתה יודע, אם אתה מסתכל בעיתון, זה נוצר הרושם, כאילו כולם מצליחים. אתה רואה הנפקה של חברה, וואו, בוא נה, איזה, כמה כסף הם עשו.
כן.
אז כאילו, אתה אומר, כולם מצליחים. אתה יודע, יש נטייה שהצלחות מדווחים, כישלונות לא מדווחים. אלא אם כן, זה כישלון שכרוך בתביעות, כמו שיש לפעמים של קרנות השקעה בנדלן, שזה הרבה פעמים כרוך בתביעות. אבל אם אין תביעות, ואין בלאגן שהולך לעיתונות, אז אתה יודע, אז אנחנו נמצאים בנקודה שהיא בסוף מוטה, כאילו השוק מוטה להצלחה הנחזית.
יש סופר, אני פשוט לא זוכר את שמו, ואני מקווה שאני לא עושה פה עוול לסופר, אבל סופר שכותב על זה ש- before you doing any project, take a walk on life's graveyard. כאילו, לכו לבית הקברות של ה... תבחנו את בית הקברות של הפרויקטים של החיים לצורך העניין, כדי להבין את הסטטיסטיקה האמיתית שהולכים לפרויקטים כאלה מסוכנים לצורך העניין. זאת אומרת, תבינו את הסטטיסטיקה האמיתית, תראו את אלה שלא הגיעו לאותה הנפקה.
וזה מאוד קשה גם לראות, לקבל את התמונה המלאה במקרה הזה, אבל כאן אתם צריכים לסמוך על המתמטיקה הפשוטה. והמתמטיקה הפשוטה היא ש... בואו נעשה רגע תרגיל מתמטי פשוט. צא לבואו סתם נעשה ענייני. לנגד העיניים שלכם נעשה את התרגיל הזה, סתם שיהיה לכם מולכם. בסדר? בואו נגיד שיש לנו, אני עושה את זה מחשבון ככה לנגד העיניים מול הקהל שלנו, סתם. בוא נגיד שיש לנו הסיכוי להצליח בעסקה יזמית, תן לי מספר. אתה אומר, עסקה יזמית שבה אני אמור להכפיל את ההון שלי, עסקה, כמו שאמרנו, לקחת מיליון, להפוך אותו לשני מיליון, עסקה כזאת. מה אתה חושב השיעור הצלחה?
אינטואיטיבית, 60%?
אתה הלכת 60%. אני גם חושב שזה בכיוון הזה, אבל בוא נעשה 80%.
אוקיי. Okay.
בסדר? 80% זה אומר שהסיכוי שלי להצליח בעסקה כזאת זה 80%, הסיכוי שלי להיכשל זה 20%, נכון? אני רוצה לדעת כמה הסיכוי שלי כשאני נמצא היום ברן כזה של להגיע עד להנפקה, שעשיתי נגיד איזה חמישה או שישה שלבים כאלה שהצמחתי את הזה, אני צריך שכל פעם אני לא אכשל. אני צריך 80% ושוב 80% ושוב 80% ושוב 80% כי אני צריך כל מיני להיות עם בצד של ה-80% פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם 80% עכשיו אם עושים את זה במחשבון אני עושה 0.8 כפול 0.8 כפול 0.8 סתם ככה כדי לסבר את האוזן אחרי כמה סבבים אני אגיע בסוף ל-25% 25% זה אומר שרבע מהאנשים שיתחילו את התהליך של ההכפלת ההון הזאת שהרגע אמרנו, שעוד נתתנו סיכוי גבוה של 80%, אני מסכים איתך שזה לכיוון ה-60, אפילו יותר נמוך. אבל נגיד הלכנו ל-80%, רבע מהאנשים שיתחילו, רק יסיימו. זאת אומרת ששלושת רבעי, שזה רוב מהאנשים, 75% מהאנשים, שלושה מתוך ארבעה, לא יצליחו באחד השלבים הזה, לא יצליחו לעבור אותו. כי לא יהיה להם את המזל של 80%, 80%, 80%, 80%. כמובן שאם אתם מתחילים ממספר נמוך יותר, 60%, אתם תגיעו למספרים... אז הוא אימפ.
לא, אני חושב, גם לא בהכרח מספיק רק 5 סבבים כדי להגיע למקום המיוחד, אתה צריך סכום יותר נמוך.
צריך 20 סבבים, ועוד עסקה, ועוד עסקה.
עכשיו אפשר להקשות, אבל אני גם אין את התשובה על זה, אפשר להקשות ולהגיד, הרי הסיכויים של יזם הייטק הם יותר נמוכים אפילו, ולשרוד את כל הסבבים, עד שלהגיד, גם על זה דיברנו הרי היום, מוקדם יותר, עד שהוא מגיע להנפקה. אבל מהצד השני צריך לזכור, שיזם הייטק זה נורא כואב שאתה נחשב, אתה מפסיד את הכסף שלך שהבאת לזה, למיזם. פה אנחנו מדברים על מינופים ברמה קיצונית. ערבויות
אישיות.
וערבויות אישיות שישפיעו עליך הרבה מעבר לכסף שהפסדת, שהבאת מהבית. אנחנו מדברים על השפעה הרבה יותר חזקה. זה משהו שצריך לקחת בחשבון.
מאוד מסכים. בנדלן. זה משפיע על החיים, משפיע על המשפחה, משפיע על כל הקיום. וכאן אנחנו חוזרים לשאלה שאלינו תוך כדי הפרק, וזה מי צריך את זה בכלל? כלומר, האם בסוף, המטרה להתאשר היא באמת מטרה כל כך חשובה? מה זה להתאשר? להתאשר מטוסים פרטיים. ואני טוען, ואני ממשיך לטעון, שזה פשוט לא המטרה הנכונה. כלומר, אולי מי שכאלה שזה מה שעושה להם את זה, לפחות לי זה לא עושה את זה, ואני חושב שזה גם צריך לא לעשות את זה לאנשים שהם בסך הכל רוצים לחיות חיים, אתה יודע, טובים, שלבים. אולי לא צריך ללכת למסלול הזה, המטורף הזה. אנחנו גם לא נראים פה על, אתה יודע, לחץ נפשי, בעיות בריאותיות, אתה יכול פתאום להתמכר לדברים, בעיות, אתה מזניח את עצמך, כי כשאתה בתוך תהליך כזה, מה, אתה הרי בתוך עבודה. אתה חושב שאותו בן אדם שכל יום רצים, או כל מקום רצים, יש לו זמן לחשוב על ספורט, על תזונה, אתה יודע, הוא יתפוס את הלפה וידחוף אותה מהר בין פגישות, כי הוא חייב להספיק. ובאיזשהו מובן, הדברים האלה הם גם מחירים. כל המחירים האלה, כדי להיות במטוסים פרטיים, בתוחלת של סיכויים, שאמרנו, בתרחיש הכי 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 אופטימי בעולם, 25%, ואנחנו מה זה הגזמנו פה להקלה, זה יותר לכיוון ה-10% מ-25%, אז כל הרן הזה, כל הריצה המטורפת המשוגעת הזאת כמעט, בשביל משהו שהוא גם לא בטוח מושג, וגם כשהוא יושג, לא כל כך בטוח שצריך את זה, פה כבר אנחנו שואלים את השאלה, האם באמת זה כדאי ללכת לכיוון הזה. תזכרו שבסוף, גם הבן אדם הכי עני בעולם, וגם הבן אדם הכי עשיר בעולם, מסוגלים לאכול רק 3 ארוחות ביום. זהו. לא יכולים יותר מזה. וישנים...
יש שהתווכחו על מספר הארוחות.
כן, אבל 3 ארוחות, הכוונה, אתה יודע, ארוחות שנות כאלה שכוללות ש... אי אפשר לאכול יותר. אתה בסוף שבע. אחרי שאכלת אתה שבע. ומטוסים פרטיים וכל הדברים האלה זה נחמד, אבל בסוף יש חיים. בסוף יש בני אדם. בני אדם זה לא מטוסים פרטיים. בני אדם זה התחושות שלהם, הרגשות שלהם. אתה יכול לטוס, יופי של מטוסים פרטיים, להיות תוסקה על החיים שלך. זה לא קשור למטוס הפרטי שאתה טס בו. לכן, אנחנו בכלל בגישה של ההתעשרות הזאת, מסלול ההתעשרות הזה, זה כאילו נורא נחמד בתור פנטזיה. זה לא מסלול חיים בריא, לא מסלול חיים טוב, לא בהכרח כדאי לשאוף אליו, כל אחד צריך לראות אם זה מתאים לו. אין כאן קריאה לפעולה, בקיצור.
הערך שאני מקווה שאנחנו נותנים בפרק הזה למאזינים שלנו, זה בתיאום ציפיות שאתם עושים עם עצמכם לפני שאתם נכנסים לעולם השקעות בנדלן או תוך כדי, אבל התיאום הציפיות של מה אתם רוצים שתקבלו מההשקעה שלכם או מהיזמות שלכם, אתם הולכים לכיוון של היזמות. ובאמת, אני מאוד מקווה שזה עוזר לכם לפתח ציפייה שיותר ריאלית ולהבין גם מה המחירים שכרוכים בכל אחד, זאת אומרת, בסוגים שונים של ציפיות שדיברנו, בין אם זה המשקיע הפסיבי, שזה מסלול אחד, המסלול השני זה היזם שעובד קשה ומוכשר מאוד, והמסלול השלישי זה היזמות הארדקור, היזמות הממונפת. ואם אנחנו עזרנו לכם לתאם ציפיות יותר טובים עצמכם, אז אני שמח מאוד.
לגמרי.
פלג, לגמרי. תודה רבה. ואנחנו נתראה יום כנס. חמישי ב-29 ליולי בשעה 8, כל הפרטים בקבוצת הפייסבוק של אינבסטקאסט, נראה אתכם שם.
רשמו ביומנים.
יס, אחלה סופש חברים.
ביי.
הפרק בחסות מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל, מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס, והכל בחינם. חפשו בגוגל מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל.